השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אנחנו מתחילים בסייעת הדשמאיה, פרק חבב, עמוד 64. אוקיי, אז בעצם עד עכשיו אדמור הזקן נתן לנו כלים איך להגיע למצב של בינוני עד פרק י"ח על ידי התבוננות בגדולת השם והתעוררות אהבה ויראה, מפרק י"ח עד כ"ה על ידי שאדם יזכור אהבתו המסותרת שיש לו לקדוש ברוך הוא, מצד זה שיש לו נשמה וכו' וכו'. וכמו שאמרנו פעם שעברה, בעצם כאן אדמור הזקן סיים את הפרויקט שלו, את מה שהוא בעצם לקח על עצמו לבאר לנו. אדמור הזקן בדף השער אמר שמטרת הספר היא לבאר לנו בדרך ארוכה וקצרה איך שקרוב לכל יהודי ויהודי, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, זאת אומרת להיות בינוני, כל מה שמשתמע מזה, שאדם לא עובר שום על לא תעשה, על שום עבירה לא תעשה, וגם לא מבטל שום מצוות עשה. זה מה שהסברנו. כעת בפרק חבב, האדמור הזקן ימשיך לתת לנו עצות, וכל העצות הללו הם איך להתמודד עם בעיות צדדיות שיכולים להפריע לנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אדמור הזקן אומר, מתחיל ככה, ברם כגונדה. ברם זה אחרי כל מה שביארנו מפרק א' עד פרק כ"ה, יש עניין חשוב שאת זה צריך להודיע. ומה הוא רוצה להודיע לנו? לא סתם משהו שולי, לא סתם איזשהו פרט קטן. האדמור הזקן רוצה להודיע לנו על כלל גדול. כלל גדול. זאת אומרת, מדובר פה על מה זה כלל גדול. כמו שרבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה לא סתם איזה פרט. זה עניין יסודי שבלי זה אי אפשר, בעצם כל מה שאמרנו עכשיו, כל העצות שהאדמור הזקן נתן על מנת להיות בינוני, אם אנחנו לא שומרים על הכלל הזה, על היסוד הזה, לא נוכל לממש את כל מה שלמדנו עד עכשיו. כל מה שלמדנו, כן, לדעת ומסירות נפש, לא להתפרד מהשם, להידבק בקדוש ברוך הוא, לא להיות נפרד, כל זה, אם יחסר לנו היסוד, אז אנחנו לא נוכל להצליח להיות בינונים. ברוכים הבאים. מה היסוד? היסוד הוא ככה, כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאפקים זה עם זה להפיל זה את זה. כן, אני אומר, אדמור הזקן מביא משל, לא על שני אנשים שיורים אחד על השני מרחוק, גם לא שני אנשים שנלחמים באמצעות כלי זין כמו חרב וכדומה, שהם אומנם בקירוב מקום אבל יש עדיין מרחק ביניהם. הוא מדובר פה על כמו ממש נאבקים גוף, כמו שאומרים קרבות בעזה, זה קרבות גוף בגוף, כן, ממש. ומה המטרה של כל אחד? המטרה של כל אחד זה לא להרוג את השני, אלא להפיל אותו. למה הוא לא מביא דוגמה להרוג אותו? כי אנחנו פה מדברים על ספר של בינונים, והבינוני לא יכול להרוג את היצרה. הבינוני יכול רק, מה זה, אליהו הנביא? הבינוני לא יכול להרוג את היצרה, אוקיי? המקסימום שהבינוני יכול לעשות זה להכניע אותו, להפיל אותו, אוקיי? ובכן, לא כתוב פה שהמטרה, זה נשאר ככה, לא נורא. כן? מה, יעמוד מישהו בכניסה ויסגור ויפתח?
מצוין.
ככה פתאום זה התחיל? אוקיי, אז ככה. אז אדמור הבקן, כמו שאמרנו, לא מביא משל שהלוחמים והנאבקים יש להם כל אחד מטרה להרוג את השני, כי מדובר פה על בספרם של בנונים, שהבנוני המקסימום שהוא יכול לעשות זה להכניע אותו, לשלוט עליו שלא יתפשט. אבל להרוג אותו הוא לא יכול. ובכן פה לא כתוב שהמטרה היא להרוג, אלא להפיל. כן? עכשיו, היצר הרע רוצה להפיל אותנו, ואנחנו רוצים להפיל אותו. מה הפירוש שהוא רוצה להפיל אותנו? הוא רוצה לשלוט עלינו, להכניע אותנו. ואנחנו נאבקים בו כדי שאנחנו, שהנפש האלוקית ישלוט עליו. אז יש בעצם מלחמה בין שני הנפשות, שכל אחת מהנפשות מנסה להפיל את השנייה, להשתלט עליה. עכשיו שימו לב, מה אומר אדמו"ר הזקן? הוא אומר, אם שני הנאבקים הללו, אחד מהם באותו יום הוא בתנועה של עצלות. זאת אומרת, הוא עושה תנועות כבדות. הוא עצל וכבד. ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור מחברו, יותר מחברו. כן? למה? פשוט. אדם במצב רוח הוא כבד פשוט. אז אחד הדברים שעוזרים לנצח זה הזריזות. דיברנו על זה שבוע שעבר גם כן, העניין של זריזות. וכשאדם הוא בלי מצב רוח, אז זה גורם לו, כל אחד יודע, למשל, שהוא קם בבוקר עם מצב רוח, אז הוא קם מהר מהמיטה, מהר מתלבש, מהר הולך לבית כנסת, יש לו תנועות זריזות. כשאדם קם בבוקר בלי מצב רוח, אז כל דבר שהוא עושה, שבדרך כלל הוא עושה את זה בחצי דקה, אז הוא לוקח לו פי שניים או פי שלוש או פי ארבע זמן. למה? כי עכשיו הוא לא במצב רוח, זה הוא כבד, הוא עצל. אז זה במשל. מה זה בנמשל? הוא אומר ככה ממש בניצחון היצר. מה זה ככה ממש? הרי למדנו בתניה בפרק י"ב שאדם בטבע תולדתו, בתולדתו וטבע יצירתו, שהמוח שליט על הלב. זאת אומרת, ההיגיון הוא שהנפש הבאמית צריכה לנצח את הנפש האלוקית. אני מזכיר לכם שהנפש האלוקית שוכנת במוחין, שבראש, והנפש הבאמית שוכנת בלב בצד השמאלי. זה למדנו בפרק ת'. ובכן, כשאנחנו אומרים שהמוח שליט על הלב, הכוונה היא שהנפש האלוקית שולטת על הנפש הבאמית. וזה בתולדתו וטבע יצירתו. ובכן, בגופנית אדם בנוי שהמוח, הראש, למעלה והגוף למטה. ב' אמרנו בפרק י' ג' חז"ל אומרים הקדוש ברוך הוא עוזרו, שכל הזמן השם עוזר ליהודי. אז זה יתרון השני. יתרון הראשון, אתה ביולוגית, השם ברא אותך שבטבע אתה יכול להשתלט על התאוות שלך. בנוסף לזה השם גם עוזר לך, ובנוסף לזה יש כלל שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. הנשמה היא אור, הנפש הבאמית וכל העניינים זה חושך, והיות שהרבה, מעט אור דוחה הרבה מן החושך, אזי יוצא שההיגיון אומר שהנפש האלוקית צריכה לנצח את הנפש הבאמית. זה ההיגיון. אבל מה עשו לב מה אדמור הזקן אומר? האדמור הזקן אומר, למרות כל היתרונות שיש לנפש האלוקית על הנפש הבאמית, ולכאורה מצד היתרונות הללו היא עלולה, היא אמורה לנצח את המלחמה, אם אדם הוא בעצבות, אין לו סיכוי לנצח. הוא ינוצח, ולא רק זה, הוא ינוצח בקל. ינוצח בקל. בוא נראה את זה בפנים. ינוצח בקל, סליחה, עזוב, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצרו בעצלות וכבדות. מאיפה זה בעצלות? ממה אדם נהיה עצל? ממה אדם נהיה כבד? זה נמשך מעצבות וטמטום הלב. מזה שאדם עצוב, זה גורם לו להיות בתנועה של עצלות, הוא עצל. ומזה שאדם יש לו טמטום הלב, זה גורם לו להיות כבד. אוקיי? בעצם יש פה תולדות, יש אבות נזיקין ותולדות. האבות הנזיקין זה עצבות וטמטום הלב. התולדה של עצבות זה עצלות. התולדה של טמטום הלב זה כבדות. אם אתה עצב, בדרך ממילא אתה תהיה עצל. עכשיו, תתאר לעצמך שני אגרופנים נמצאים עכשיו במלחמה. ואחד חזק, אבל בדיוק באותו יום הוא קם, יש לו איזה, הוא מוטרד, לא יודע, קרה לו משהו אסון, הוא בא בלי מצב רוח, בלי שום תנועה חיוניות, אז הוא יעלה לקרב, אבל כל, הוא לא זריז, הוא כבד. אז השני ינצח אותו. אז זה מה שאדמור הזקן אומר. כל מה שאמרנו בפרקים, מאלף עד חפה, כל הכללים, כל הכלים שאני נתתי לכם, על מנת להיות בינוני, דיינו, לא לחתור לו במחשבה דיבור ומעשה, כל הכללים הללו הם לא תקפים אם חסר לכם היסוד הזה. אם חסר היסוד הזה, הכלל הגדול הזה, של העניין של שמחה בפתיחת הלב, תכף אנחנו נלמד, לא היום אולי, אבל יש דברים לפעמים שגורמים לנו לא להיות בשמחה. אז איך להתמודד איתם? אבל קודם כל הכלל הוא צריך להיות בשמחה. כן? יש איזה משל, היה חסיד שקראו לו רב נחום גולשמיט. הוא גם כתב ספרים על טניה, על פרק חבב הוא לא הגיע. כן? הוא הגיע על פרק תת זין, הוא לא הגיע על פרק חבב. אבל אני לא יודע בקשר למה, הוא מביא משל מאוד יפה, אמרתי את זה כמה פעמים פה בשיעורים. הוא מביא מכל דבר שיהודי רואה, ושומע, אז הבעל שם טוב אמר ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. הוא אומר שחסידים למדו הוראה מהצורה שבה הכביש אוכלת. מה המזון שלה? יתושים. לא רק, בעיקר היא שותה את הדם שיש בתוך היתוש. היא לוקחת את היתוש ומוצצת אותו את הדם, וזה מהדם של היתוש היא חיה, הכביש. אז הוא אומר ככה, איך הכביש עושה? היא עושה קורה. קורת הכביש, והיא ממתינה שהיתוש יבוא, יתפס בתוך הקורה, ואז היא קופצת עליו ושותה לו את הדם. אבל הוא אומר, אם מישהו פעם מתבונן בזה, זה לא מיד. זה לא ברגע הראשון שהיתוש נתפס, אז הכביש ממש קופצת עליו מיידית לשתות לו. לא. כי בשלב הראשון, היתוש מתנענע. בשלב הראשון, הכביש מנסה להשתחרר. היתוש, סליחה. וכל עוד היתוש הוא בתנועה של להשתחרר, הכביש לא מתקרבת אליו, היא מפחדת ממנו. מגיע השלב שהיתוש מתייאש, אם הוא לא הצליח לצאת. מתייאש. ואז הוא מפסיק לעשות תנועות להשתחרר. אזי הכביש קופצת עליו והורגת אותו. אז הוא אמר, זה המשל, מה נמשל? העכביש זה היצר הרע. הקורת העכביש זה כשנכשלת בעבירה. לשתות לך את הדם זה להוציא ממך את כל החיות. הוא אומר ככה, זה שאתה נכשלת בעבירה, זה עדיין לא אומר שהיצר הרע שתה לך את הדם. זה עדיין לא אומר באמת שהוא ניצח אותך לגמרי והוציא ממך את כל החיות שלך בעבודת השם. מתי הוא כן יכול לעשות את זה? הוא יכול לעשות את זה מתי? אם אתה מתייאש ואתה מפסיק להילחם. כשאתה בתנועה של עדר הזריזות, עדר הפעילות, עדר החיוניות, אתה מתייאש, מרים ידיים, נהיה כבד, עצל, זהו, אני כבר עבוד. אזי הוא הורג אותך. ובכן, בלי שמחה אין סיכוי לנצח. אין סיכוי. יש סיפור ש... אתם אומרים, קוצקר רבא אמר שלא בטוח שכל הסיפורים על הבעל שם טוב הם אמת. לא בטוח. כן, אבל צריך להאמין בכל הסיפורים. כי גם סיפור שלא היה, בפוטנציאל יכול להיות. אז הוא אמר פעם, יש סיפור כזה שהבעל שם טוב סיפר לתלמידים שלו, שהוא ישב בבית המדרש, ויצא כמו איזה מלאך השם מארון קודש. והוא אמר לו, נשלחתי מן השמיים ללמד אותך סודות התורה. הבעל שם טוב אמר לתלמידים, גירשתי אותו. כי זה לא היה מלאך השם, זה היה השטן מרבודו בעצמו. שאלו אותו התלמידים, מאיפה הרב ידע שזה השטן? הוא אומר פשוט, היו לו פנים עצובות. וכתוב עוז וחדווה במקומו. במקום של השם יש עוז וחדווה. בדרך אגב, הרי בפעם הסביר את זה בהתוועדות, אתה הרי רוצה שהמקום איפה שאתה נמצא יהפוך להיות המקום של הקדוש ברוך הוא. כן, אתה רוצה שהשם ישכון איתך בתוך הבית ושכנתי בתוכם. אתה רוצה שהשם יהיה בתוך הבית שלך, בתוך הלב שלך, בתוך המוח שלך, בתוך הבית כנסת. אז הוא אומר, יש תנאי. במקום של השם חייב להיות עוז וחדווה. מקום שאין שם עוז ואין שם חדווה, הוא לא מוכשר להיות מקום שהשם רוצה להיות שם. התנאי הראשון להשראת השכינה זה שמחה. ובכן, יעקב אבינו, בריאה שהוא התחיל להתאבל על בנו יוסף, הסתכל ממנו השכינה. וכשהוא שמע שיוסף חי, והוא שוב שמח, חזרה אליו רוח הקודש. כי בלי, וכתוב שכל הגילויים שהריזל הגיע אליו, אליהם, סליחה, כל הנבואה וכל הקדושה שלו, היה בזכות שמחה של מצווה. של מצווה. אז בואו נמשיך. אז אדם חייב להיות שמח. אז אם אתה רוצה לנצח, זה בטח לא בעצלות, בטח לא בכבדות, כי אם בזריזות. כדי לנצח את היצרה צריך להיות זריז. איך אתה תהיה זריז? זריזות זה תולדה. מה גורם לזריזות? כשאדם יש לו שמחה, פתיחת הלב, הלב פתוח, שמח, וטהרתו מכל נידוד, דאגה, זאת אומרת, הוא עוקר מעצמו, מבתוכו, אפילו שמץ כלשהו של סממן של עדר השמחה. הוא מסלק את זה מעצמו לגמרי. אתמול ראיתי מכתב של הרבה, האמת זה קשור לסוף הפרק, אבל אפשר להגיד את זה עכשיו. מכתב שהרבי כתב למישהו בשנת תשט"ז, אחד שכותב לרבה מכתב, תלונות, מלא תלונות. אחת התלונות שהוא כותב לרבי שנגזר עליו לסבול כל חייו, והוא כאילו, איך הוא מתאר בעצם שהוא הבן אדם הכי 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 עצוב בעולם, ויש לו את כל הסיבות להיות עצוב בעולם. ובעצם לפי מה שזה נראה במכתב, הקושי העיקרי שהיה לו בחיים זה הפרנסה. אז הרב כותב לו ככה, לעולם לא ראיתי מכתב. אנשים לא מבינים מה זה. ברוכים הבאים. זה בגלל הרוח, אנחנו סוגרים, אז... המכתב, התוכן הוא קצת... זה לא סגנון רגיל, כי שם הרבה קצת תוקף. אז הוא אומר ככה, לעולם לא ראיתי מכתב, זה לא המילים המדויקות, זה התוכן, כן? לעולם לא ראיתי מכתב שבו אדם יכול להיות כפוי טובה כל כך הרבה. אתה אומר שנגזר עליך לסבול, ורק החיים שלך הם בעצם גוש אחד שחור. כלומר, כותב לו הרבי, באותו מכתב אתה כותב לי שבא לוח השם יש לך אישה. ואתה גם כותב לי שיש לך ילדים בריאים. ועול אתה כותב לי שהם הולכים בדרכי השם. ומה אתה עושה? אתה כותב לי באותו מכתב שנגזר עליך לסבול, החיים שלך שחורים. אומר לו הרבי, יש אנשים שנים רבות מתפללים, מתחננים יום יום לפני השם, שיזכו אולי לבן יחיד ולבת יחידה. ולא זכו עדיין, השם לא נתן להם. ואתה זכית לכמה וכמה ילדים בריאים, ואישה בריאה, ושלום בית. ואתה חי. לא אמרתי שהפרנסה לא צריכה להשתפר, אבל עד כדי כך להיות כפוי טובה. ממשיך הרבי וכותב לו, תדע לך דבר אחד, בפרשת תצווה, בזוהר הקדוש כתוב, שהעולם העליון מתנהל לפי העולם התחתון. כאשר אדם בעולם הזה כל הזמן מראה פנים מחייכות, אז הוא גורם שמלמעלה מרעיפים עליו ברכות, מרעיפים עליו חסדים. וכשאדם פה למטה כל הזמן יש לו פנים שמשקפות עצב, קיבוץ, עצבות, אז זה גורם שמלמעלה הוא סותם את הברכות. ואמרתי לכם פעם שעברה, שהרבי פעם אמר לי יהודי, הרב אכט, שכשאדם בשמחה הוא פותח צינורות חדשות מלמעלה. כשאדם בעצבות הוא סותם את הצינורות הקיימים. הוא סותם אותם. לא רק שהוא לא פותח חדשים, מה שיש לו הוא סותם אותם. אז זה לא רק שהוא לא יכול לנצח את היצרה, הוא נכנס לריבוע. הוא נכנס לריבוע. עכשיו במכתב, בעצם, לפי זה הרב אומר לו ככה, שאדם כל הזמן מתלונן, הוא גורם שמלמעלה לא יהיה יותר, לא יריפו עליו ברכות. וכשאדם כל הזמן שמח וטוב לב ומודה להשם ושמח, אז הוא פותח מלמעלה שירצו, שמלמעלה יריפו עליו ברכות נוספות ביתר סט וביתר עוז. אז זה לא רק לגבי ניצחון היצר, למרות שפה אדמור הזקן מתמקד על הניצחון עם היצר, אבל זה היינו אח. זה פותח את כל, זה הפירוש פתיחת הלב. פתיחת הלב, שמח. כן? אז בואו נראה. אז קודם כל, זה מה שאדמור הזקן אמר. עכשיו, כשאדמור הזקן אומר דברים, הוא אוהב להוכיח את זה. הוא אוהב להוכיח. אדמור הזקן אומר שלכאורה יש פסוק במשלי, שמשם לא משתמע בדיוק כמו שאני אומר. כי הוא מקשה על עצמו. הוא אומר, הנה כתוב, בכל עצב יהיה מותר. עכשיו, תתפלו לשמוע, הפירוש הפשוט של המילה עצב פה זה לא עצבות. רש"י ומצודת דוד במקום, הם אומרים שעצב זה פירוש מלאכה. מלאכה. מה הפירוש בכל עצב יהיה מותר? שבכל מלאכה בסוף תראה תוצאות חיוביות. תמיד. פעם יצא ככה, פעם יצא ככה, אבל אם אתה עושה מלאכה, בוודאי שבסופו של דבר אתה תראה איזשהו תוצאה מסוימת. אבל אדמור הזקן בחר בלפרש את המילה ממש כפשוטו. עצב. לא מלשון עצבות, לא מלשון מלאכה, סליחה, אלא מלשון עצבות. עכשיו, אם מותר זה מלשון יתרון, ואם אני אומר בכל עצב יהיה מותר, משמע שיש יתרון בעניין הזה של להיות עצוב. ואם יש פסוק שאומר שיש יתרון בלהיות בתנועה של עצבות, לכאורה זה סותר את מה שאמרנו קודם, שאסור להיות עצוב. בשום פנים באופן. אז האדמור הזקן אומר, לא, זה לא סותר, למה? שים לב, לא כתוב בכל עצב מותר, אלא יהיה. זאת אומרת ככה, עצבות עצמה אין בה שום תועלת. רק ממנה יצא תועלת. אין מטרה בעצבות. לא כתוב שיש יתרון להיות עצוב, אלא לפעמים אין ברירה, אנחנו רוצים להשיג איזו מטרה מסוימת, ואת המטרה הזו אי אפשר להשיג, אלא אם כן אדם יהיה עצוב. אז אני אסביר את עצמי במילים ונראה את זה בפנים. בואו ניקח דוגמה פשוט. תרופה. רוב התרופות, היום קצת השתפרו, רוב התרופות הן מרות. הן לא טעימות. יש אפילו תרופות שאדם חולה לב, מזריקים לו כל מיני חומרים. זה חומר קטלני. לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. על אף אחד מישראל. שאדם יש לו מחלה ידוע. מזריקים לו בתוך הגוף חומר לכימותרפיה. זה חומר מרעיל, זה חומר קטלני. אז למה משתמשים בזה? כי לפעמים אין ברירה. לפעמים יש משהו בגוף שצריכים להשמיד אותו, ונכון שבדרך הרגיל לא משתמשים בזה, אבל פה אין ברירה, חייבים להשתמש בזה, אבל כמובן זה לא לנצח, זה לא מסתפוזים. אז א' כל, לוקחים את זה בצורה מבוקרת. אדם לא יכול לקום בבוקר להחליט, אוקיי, היום אני אקח 80 אלף אנטיביוטיקה. לא יכול. אתה צריך ללכת לרופא, והוא קובע לך, אתה צריך לקחת אחד בבוקר, אחד בערב. וצריך לקחת את זה בצורה מבוקרת. ובאותו זמן שקבעת לקחת, אסור לך לקחת לא לפני ולא אחרי. זה דבר ראשון. ב', אתה גם לא לוקח כמויות גדולות. רגע כמות קטנות. ג', ברגע שהצלחת להשיג את מה שרצית להשיג באמצעות התרופות הללו, אז אתה מפסיק. אדם בריא לא ממשיך לקחת אנטיביוטיקה. לא רק שזה לא יעיל לו, זה יזיק לו. זה כשאין ברירה משתמשים. אותו דבר. אדם בעצם אסור להיות עצוב. אסור. אלא מאי? לפעמים אין ברירה. למה אין ברירה? כשאדם חוטא, הוא יוצר מחיצה של ברזל בינו לבין הקדוש ברוך. אם אתם זוכרים, באחד הפרקים דיברנו על מחיצה של ברזל, אמרנו מחיצה זה על ידי תאוות מותרות. של ברזל זה על ידי תאוות אסורות. אם אדם מרשה לעצמו תאוות מותרות, זה לא טוב, כי כתוב קדש עצמך במותר לך. אבל מה? הוא לא מעמיד קיר בינו לבין השם. וילון, מחיצה דקה. שאדם כבר עושה עבירות, דברים ממש שאסור על פי הלכה. אז פה הוא עובר, זה לא וילון, זה לא מחיצה דקה בינו לבין השם, זה מחיצה של ברזל. כאילו הוא עכשיו הוא בן אדם חולה. לא סתם אמרו גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. כי אדם בעצם שחוטא הוא כמו חולה. עכשיו מה אני צריך לעשות? אני צריך עכשיו לקחת אנטיביוטיקה. מה זה האנטיביוטיקה הזו? זה לקבוע לעצמי, זה בצורה מבוקרת. זה לא אני כל היום מתלונן על המצב, בוכה, אני רשע, אני רשע, אני רשע, לא, לא, לא. זה לא ככה. זה לא ככה, כן? אז מה צריך לעשות? צריך לעשות ככה. למשל, בלילה, לפני שאתה הולך לישון, אתה עושה חשבון הנפש. ואתה מגיע למסקנה שמה? שבאמת חטאת. והידי החטא הזה יצרת מחיצה של ברזל בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אתה מתמרמר, אתה נכנס לעצבות. וזה נקרא עצבות אמיתית. תכף אנחנו נראה את זה בפנים. למה? כשאדם עצוב כי אין לו BMW, או כשאדם עצוב כי אין לו דולרים, או אין לו שעון רולק, זה לא עצב אמיתי. כי זה לא סיבות אמיתיות, זה לא סיבות אמיתיות, זה לא עצב אמיתי. עצב אמיתי הפירוש הוא שיש לי סיבות אמיתיות מדוע אני עצוב. אני עצוב כי אני התחחקתי מהשם. אני עצוב כי יצרתי מחיצה של ברזל לביני לבין הקדוש ברוך הוא. אז מה אני צריך לעשות? להזריק בעצמי חומר קטלני. החומר הקטלני הזה נקרא עצוב, עצבות. למה? כי לב נשבר שובר את הרוח של הסתרחה. קרוב הוויה לנשבר לב. כשאדם יש לו לב נשבר, הוא שובר את המחיצה של ברזל, הוא שובר את הרוח של הסתרחה. אז א' כל, אסור להיות עצוב כל היום. אין כזה דבר. אתה לא יכול לקחת אנטיביוטיקה כל היום. מתי שהרופא אמר? הרופא אומר שמותר לקחת תרופה של עצבות בלילה לפני שהולכים לישון. בלילה לפני שהולכים לישון, עושים קריאת שמע של המיטה, ואז מותר לך קצת, להוריד כמה דמעות. פה, אני לא יודע להגיד את זה פה, כן, בסוף הפרק, הוא יגיד אחר כך, אחרי שהאדם באמת נכנס למצב של עצבות, הוא לא הולך לישון עצוב. הוא הולך לישון שמח. למה? כי הוא מאמין באמונה שלמה שהשם העביר חטאתו. שנאמר ורב לסלוח. אז בוא נראה את זה בפנים. לכאורה כתוב בכל עצב יהיה מותר. פירוש לכאורה משתמע מזה. שיש איזה יתרון ומעלה מזה בעניין של עצבות. ולכאורה זה סותר את מה שאמרנו קודם, שאסור בשום פנים באופן להיות עצוב. אז מיד האדמו"ר הזקן מתרץ, לא, הנה אדרבה, מלשון זה, איזה מלשון זה? לא כתוב בכל עצב מותר, אלא יהיה מותר, יצא מזה יתרון. אין יתרון בעצבות עצמה, יצא ממנה יתרון. כן, יצא ממנה יתרון. אז הוא אומר, מלשון זה משמע, שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. אלא מה? רק שיבוא ממנו איזה יתרון. מה, איזה יתרון? שימו לב. היינו השמחה האמיתית בהשם אלוקיו, הבא אחר העצב האמיתי. שימו לב פה, אדמור כן, אמיתי, 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 מה זה? אם אני שמח בכוס בירה, זה לא שמחה אמיתית. זה גם לא שמחה, אני מרוצה. אדם לא יכול להגיד שארוחה טובה שמחה אותו. ארוחה טובה ריצתה אותו. אני מרוצה, נהניתי. שמחה אמיתית זה סיפוק אמיתי. כן, סיפוק אמיתי. לא מזמן ראיתי מכתב שהרב כתב לי מישהו, עכשיו, איך אנחנו יודעים מה הוא כתב? כי תמיד הרב מתחיל את המכתבים שלו על דבר מה שכתב, בעניין כך וכך 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 וכך. אז הנה אני משיב לו. אז המכתב מתחיל אחד שמודיע שהוא נשר מדרך היהדות, וכרגע הוא חזר להיות דתי. אז התוכן של המכתב הוא שהרב משבח אותו על כך, והוא אומר שהוא מאוד שמח לשמוע את זה. ואז הרב כותב לו ככה: הרבה פעמים כשמתחילים דרך חדשה, ובנידון שלך ששוב נקלטת לאורח חיים של תורה ומצוות, הרבה פעמים בדרכים מסוימים בחיים רואים קישואים, רואים קשיים. כותב לו הרבי: נכון, בטח אתה תראה קשיים. זה לא, כשרוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך תמיד חלק. יש מכשולים, יש עלמות והסתירים, יש נפילות. אלא מה? אל תתפעל מזה. כי בכל דרך שלא תלך בחיים, תמיד תמצא קשיים, מכשולים, בכל מה שאתה עושה בחיים, תמיד יהיו קישואים. ולא רק זה, הקישואים הכי פחותים שאתה תפגוש דווקא בדרך תורה ומצוות. למה? הוא אומר פשוט. שימו לב. כלב. דיברנו על זה בפרק חב דלת. מה הסדר יום שלו? קם בבוקר, שירותים, יוצא החוצה, משחק קצת, מתגלגל לילה, אוכל, ישן. מחר הוא קם בבוקר, הוא שוב חוזר על הפעולות. עכשיו זה חיסרון בשבילו? לא. זה מה שמצפים ממנו. הוא נברא, לא מצפים ממנו עכשיו שפתאום הוא התחיל להתעניין בסוגיה בגמרא. אף אחד לא מצפה מכלב שפתאום הוא יבוא ויתחיל להתעניין בדברים של שכל. לא. אבל אמרו, אם אתם זוכים באותה מידה שלא מצפים מכלב שיהיה לו את המאוויים של בן אדם, גם לא מצפים מבן אדם שיהיה לו מאוויים של כלב. השם ברא כל אחד למטרה מסוימת, ויש לו תפקיד מוגדר. התפקיד של כלב זה להיות כלב, התפקיד של ארנב זה להיות ארנב, התפקיד של גוי זה להיות גוי, התפקיד של זה להיות יהודי. וברגע שאתה חורג מהתפקיד שלך, אתה חי בחוסר הרמוניה עם הזהות הפנימית שלך. אתה הרי נבראת למטרה מסוימת, ואתה עכשיו רוצה לעזוב את תפקידך בחיים ולהידבק בדרך אחרת שבזה לא לזה נבראת. והיות שלא לזה נבראת, אתה לעולם לא תוכל להשיג בזה סיפוק. אתה יכול לספק לעצמך סיפוק רק כשאתה עושה את מה שמוטל עליך. אתה חי בעתם להגדרות ולציפיות ולמטרות שלהם נבראת. אז אם היינו קושים מאפריקה, באמת, בזה שהיינו קיימים כל בוקר, שותים כוס וודקה, ואוכלים בשר ודגים, ורואים סרט איזה, בזה היינו משיגים סיפוק. זה הדבר, באמת היינו מרגישים טוב בחיים, השגנו את המטרה, מימשנו את עצמנו, מצינו את עצמנו, כי לזה נבראתי. אבל נבראת יהודי. יהודי צריך לקום בבוקר להגיד מודה אני, להגיד ברכות השחר, הוא צריך לאכול כשר, הוא צריך להגיד ברכות, צריך קצת ללמוד תורה לנשמה שלו. ואם הוא לא עושה את זה, לא יהיה לו סיפוק. זה כמו שעכשיו כל היום אתה תשים כלב בתוך כיתה על כיסא, ואתה תדרוש שהוא כל היום שיקשיב בכוח, אתה תקשור כלב שיקשיב הרצאה במתמטיקה. הוא ישתגע הכלב. למה? כי הוא לא יכול להיות כזה. לא לזה הוא נברא. אותו דבר, שיהודי מתחיל לחיות כמו כלב, הוא מתחיל להרגיש רקנות, וקום. הוא לא יכול להשיג סיפוק. כי אתה לא כלב וגם לא קושי. אתה יהודי. וכל עוד אתה לא תנהל אורח חיים שמתואם לציפיות ולמטרות ולתפקיד שבשבילו נבראת, לא תוכל להיות בשמחה אמיתית. זה מה שאדמו"ר הזקן אומר פה, השמחה האמיתית בהשם אלוקיו. לא סתם שמחה מזויפת. אוקיי? לא סתם שמחה מזויפת. יש לנו איזה מרצה בחב"ד, קוראים לו הרב ג'קובסון. אז הוא אומר שבעולם הגדול, אם מישהו מגיע בבוקר ומחייך, שואלים אותו, מה זה, מריחואנה, קוקאין, מה? איזה סם אתה לוקח? למה? כי אדם צריך להיות בדיכאון. אז איך אדם לא נהיה בדיכאון? אז הוא הולך לקניון, קונה בגדים. נו? אז הוא שמח כמה? חודש. אז הוא שוב בדיכאון. אז הוא יודע שעכשיו יצא פלאפון חדש, אז הוא רץ לקנות אותו, אייפון 6. אז הוא... אחרי הוא שוב השמם, אז הוא מחכה כבר לשבע, השבע הוא לוקח זמן, אז הוא בדיכאון כל הזמן. כן? כי בעצם הוא לא שמח, הוא מרצה את עצמו. השמחה האמיתית בהשם אלוקיו, זה רק כשאתה הולך בשם אלוקיו. שבא אחרי העצב האמיתי. מה זה העצב האמיתי? שאתה עצוב בגלל סיבות אמיתיות. אתה עצוב בגלל סיבות אמיתיות. מה זה סיבות אמיתיות? שהתחחקת מהקדוש ברוך הוא. זה הסיבות האמיתיות. עכשיו שימו לב, האדמו"ר הזקן אומר פה, שהעצב האמיתי, שעליו דיברנו קודם, שאדם צריך להיות עצוב על העבירות שלו, זה בעתים מזומנים. מה זה עתים מזומנים? שימו לב, אני מזמין אותך הביתה, מה זה אומר? אתה חייב לבוא אליי הביתה בדיוק בזמן שהזמנתי אותך. אם הזמנתי אותך ב-8, אל תבוא לי ב-6. אני הזמנתי אותך ב-8. לפני 8 אין כניסה. הזמנתי אותך מ-8 עד 10. אוקיי? מה זה אומר לנו? זה אומר אותו דבר. העצב, אל לנו לתת לו להתפרץ בתוכנו מתי שבא לו. הוא בא, מותר לעצב להיכנס בנו רק בזמן שהזמנו אותו. אנחנו אומרים לו, תשמע, לא הזמנתי אותך לא ב-4 בצהריים ולא ב-3. הזמנתי אותך בקריאת שמע של המיטה. אז שאני אשב לפני השינה ואני אקח את הסידור ואני אתחיל, שמה הזמנתי אותך. והזמנתי אותך לזמן המוגדר, כשאני גומר קריאת שמע, אתה שוב יוצא ממני. אני הזמנתי אותך לזמן, 20 דקות, חצי שעה, אם יש אחד שבוכה כל הלילה זה שעתיים, כן? אבל הזמנתי אותך לזמן מוגדר, לעתים מזומנים. תרופה לוקחים בצורה מבוקרת, וגם בכמות קטנה, לא שותים אנטיביוטיקה, זה לא מסתפוזים. כמה טיפות, וזהו, נגמר. עוברים, מדפדפים. לא נתקעים שם. לא נתקעים שם. ובכן, שימו לב, קוראים לזה עצבות, אבל ההגדרה של המילה זה לא עצבות, זה מרירות. עכשיו, מה ההבדל בין מרירות לעצבות? זה דק מאוד. זה הבחנה מאוד דקה. אז איך אתה תדע אם אתה עצוב? אהרון מקרלין, רבי אהרון מקרלין אמר, הוא אמר ככה, יש 365 מצוות לא תעשה. וכל מצווה מביאה איתו נזק. כמו שלמדנו פעם שעבר, כן? כל מצווה גורמת לנזק מסוים. עושה נזקים, כל עבירה, סליחה. כל עבירה עושה נזקים. אז הוא אומר ככה, ב-365 מצוות לא תעשה, לא כתוב אסור להיות עצוב. כתוב אסור לחלל שבת, אסור זה, לא כתוב אסור להיות עצוב. פרן, באמת זה לא עבירה להיות עצוב. אתה לא עובר עליו מן התורה. גם לא מן הרבונן. אבל הוא אומר, אז אנחנו נלמד את זה. אנחנו נלמד את זה, אתה צודק. אז זה לא פקודה. זה לא פקודה. התורה מספרת מדוע זה קרה. אבל הוא אומר, קרלינר, ככה. הנזק שהעצבות יכולה להביא, שום עבירה בעולם לא יכולה להביא. כל העבירות שתעשה, זה לא יעשה את הנזק ואת את הנזק שהעצוב, עצבות יכולה להביא, שום דבר לא יכול להביא. שום דבר לא יכול להביא. אדם עצוב, בלי שמחה, לא יכול להיות. אז בואו תראו. העצבות על סיבות אמיתיות זה רק בעתים מזומנים על עוונותיו במר נפשו. במר, שימו לב, פה המילה מרירות, כמו תרופה שהיא מרה. ולב נשבר, הקוצקר היה אומר, אין יותר ישר מסולם עקום, ואין יותר שלם מלב שבור. אין יותר שלם מלב שבור. קרוב השם לנשבר הלב, ואת דקי רוח יושיע.
לב נשבר ונתקה.
כן. אז שימו לב שהידי זה נשברה רוח חתומה וסתחה ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק רוח נשברה, איך אני שובר את הרוח של הסתרה אחה, לב נשבר. עכשיו, כל זה בפרק נ"א בתניה, בתהילים, הפסוקים הללו. עכשיו שימו לב, הפסוק לב נשבר, רוח נשברה, לב נשבר, בתהילים זה כתוב בסוף פרק נ"א. לפני זה, בתחילת הפסוק כתוב, תשמיעני ששון ושמחה. השיבה לי ששון, ישך ורוח נדיבה, זאת אומרת, מדובר על שמחה. אז למה כתוב קודם כל, הרי לכאורה זה הפוך. הרי אמרנו קודם כל צריך להיות לב נשבר, ואז שמח. כי קודם כל צריך לשבור את המחיצה של ברזל בינינו לבין השם, שזה ידי לב נשבר, ואז אתה יכול להיות בשמחה אמיתית בהשם אלוקיו. אז אם זה הסדר, לכאורה דוד המלך היה צריך לכתוב קודם, לומר קודם כל את הפסוק לב נשבר, רוח נשברה, לב נשבר, אחר כך את הפסוק תשמיעני ששון ושמחה של השמחה, כי זה הסדר. למה הוא שם אותו קודם? לא, אומר לו. כי הנועל הרגיל זה שמחה. ובכן הוא לא כתב קודם כל את הפסוק שמסמל על מרירות, רוח נשברה, לב נשבר. כי אז היה משתמע מזה שזה סדר בעבודה. לא, הסדר בעבודה הוא להיות שמח. שאין ברירה, אזי לוקחים תרופה. סוף מעשה במחשבה תחילה. בסוף המעשה שכתוב שם להיות עצוב, תדע לך שזה רק כשאין ברירה. אבל המחשבה הקדומה, במחשבה תחילה, זה כל הזמן להיות בתנועה של שמחה. אדם, מה אדם יש לו שאיפה לקחת אנטיביוטיקה? אדם יש לו, יש סדר בחיים שאדם ילך יום יום באופן קבוע להזריק לעצמו חומר בגוף, חומר תחופתי? מה פתאום? אדם בריא. אדם בריא, אדם בריא. אם פתאום יש לו מיחושים, לא עלינו, והוא לא מרגיש טוב, אז אי בלית בריאה הוא לוקח אקמול. אם זה קצת יותר חמור, אז הוא לוקח אנטיביוטיקה, ולא עלינו ולא אף אחד מישראל וכו'. אבל הסדר הרגיל הוא לוקחים תרופה. הסדר הרגיל זה חיים, חיים טובים.
כמו הילדים.
כן, וכשאין ברירה, אז משתמשים בזה. זה מה שהוא אומר פה. עכשיו, את הפרק נון א', אומרים את זה גם בקריאת שמה של המיטה, וגם בתיקון חצות. למה? שוב, תיקון חצות, קריאת שמה של המיטה, זה זמן של מרירות, שאדם בוכה על אבונותיו, ושאדם בוכה על חורבן בית המקדש, שבעצם נגרם גם כן על ידי האבונות. כן? גם על ידי האבונות נגרם חורבן הבית. אבל מה? למה האריזל הכניס בתוך הנוסח של קריאת שמה של המיטה וגם של תיקון חצות את הפרק נון א' בתהילים? יש הרבה ביורים על פי סוד, אבל על טעם הפשוט הוא שבפרק הזה כתוב עניין של שמחה, ובזה האריזל רצה לרמז. אחרי שאתה גומר קריאת שמה של המיטה, אחרי שאתה גומר תיקון חצות, לא משנה אם אתה מתיישב ללמוד או אתה הולך לישון, אתה עכשיו מתיישב ללמוד בשמחה. ועוד פעם, למה? אם אחרי תיקון חצות אתה תתיישב ללמוד בעצבות, אז שימו לב, אמרנו הרי עוז וחדווה במקומו. ואם אתה יושב ולומד תורה בעצבות, אתה לא, השכינה לא שורה בך. אדמו"ר הרבי פעם אמר בחי אלול, באחד ההתוועדויות, שמי שמניח תפילין, מתפלל, לא המילים, אבל מי שעובד את השם, בתחילה, הוא עושה הכל. בדיוק כמו שכתוב בספר. אבל מה? כל הזמן הוא עצוב. הוא בא לבן אדגר. אתה אומר לו שלום? כל הזמן הוא עצוב. אומר הרבי, זה נקרא מרידה בקדוש ברוך. מה? אני מניח תפילין, בא למניין. הכל. בגלל שאני לא מחייך, אני מוריד בהשם? אני מורד בקדוש ברוך הוא? אומר רבי, כן. למה? תאר לעצמך שמלך רם וניסה יבחר בך שאתה תשמש אותו. כל המדינה חולמת להיות במקום שלך. כל הזמן להיות צמוד למלך, להיות איתו בעגלה שלו, לנסוע איתו, לשמש אותו. ומה? אתה כל הזמן יגיד לך, תביא לי כוס מים? תמיד עובד מהגרה, כן. כך המלך. כל הפעולות, כל השירות שאתה תשרת את המלך, אתה תעשה את זה כל הזמן עם פנים עצובות. איך זה יתפרש אצל המלך? מלך ירגיש שאתה אומנם משרת אותו, אבל אתה משרת אותו, היית מעדיף לא לשרת אותו. אתה עושה זה בלי שמחה. אז מה המלך יגיד? יגיד, אני נותן לך זכות לשרת אותי, ואתה כל הזמן עושים לי פנים חמוצות. אתה כל הזמן מכין לי שאתה לא בדיוק נהנה מזה שבחרתי בך להיות משרת שלי. אז המלך מרגיש מאוד פגיע. מאוד פגוע, זה מרידה בו, אתה מורד בו, אתה יורק לו בפנים. אתה מניח תפילין עם פצום לך פנים חמוצות. אתה מתפלל עם עצבות. אתה נותן צדקה בעצבות. הכל עצוב. אז אומר המלך, לא צריך אותך. מה, אתה עושה לי טובה? אני בסך הכל זיקיתי אותך. אבל לך אסור ללכת ללמוד בעצבות. ובכן האריז"ל הכניס בתוך התיקון חצות ובתוך הקריאת שמע של המיטה את הפרק נון א', שברש הפרק כתוב עניין של שמחה, ורק בסוף כתוב העניין של מרירות, כי זה בלית ברירה, משתמשים בזה כשאין ברירה. כדי לרמז, אחרי שגמרת קריאת שמע של המיטה, אתה מוחק את הדמעות שלך, אתה הולך ללמוד מתוך שמחה. ובכן, חסידים פעם שאלו, איך אני יכול לדעת ההבחנה אם זה היה עצבות או מרירות? אז אומרים, כל דבר יש לו תוצאה. לפי התוצאה, אתה יכול להבחין מה היה. וככה אמרו חסידים. אחרי עצבות, אדם הולך לישון. אחרי מרירות, אדם הולך ללמוד. ואני אסביר לכם מה זה אומר. עצבות זה איוש. זהו, אני גמור, אין לי תקווה, אין לי... זה נקרא בשפה הפסיכולוגית המודרנית, דימוי עצמי נמוך. כבר לא מאמין בעצמך. אתה משוכנע שאתה כבר לא שווה כלום, כבר לא אכפת להשים אם אתה כן מתפלל, לא מתפלל. לא שווה כלום. אז אם כבר לא שווה כלום, אז יאללה עד הסוף. אתה מיואש כולך, הולך לישון. מרירות מה פתאום? מרירות זה בעצם שאדם תפס את עצמו, הבין שהוא חייב לשים קץ להידרדרות שלו, היד הזריק לעצמו חומר קטלני, עשה לעצמו מכת חשמל, אבל מיד אחרי זה מה הוא עושה? הוא תופס את עצמו, הולך ללמוד בשמחה. המרירות לא מביא אותך לידי איוש. עד רבה, זה מביא אותך לידי שאתה תופס את עצמך ומתחיל סדר חיים חדש. ובכן, זו הנקודה פה, שהדמור, האריז"ל, סליחה, זהו הטעם הפשוט, למרות שיש גם טעמים על פי סוד, לתיקון האריז"ל, לומר מזמור זה אחר תיקון חצות קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם, הבא אחר העצב האמיתי, שיש לי שמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושך. שימו לב, דוד, שלמה המלך, אמר, וראיתי אני שיש יתרון החוכמה מן השכלות, יתרון האור מן החושך ויתרון החוכמה מן השכלות. אז לכאורה מה הפירוש? הפשוט. הפירוש הפשוט הוא שאור יותר טוב מחושך וחוכמה יותר טוב מטיפש. אז מיד שואלים, כולם שואלים, הזוהר הקדוש שואל, וזה מובא בחסידות השאלה הזו הרבה פעמים, שלמה המלך היה חכם מכל האדם. הרי כל אדם שהוא טיפה חכם, טיפה, לא הרבה, טיפה, יודע שאור יותר טוב מחושך, ויודע שאדם חכם יותר טוב מאדם טיפש. לא צריך להיות שלמה המלך כדי לבוא להגיד את זה. ושימו לב לביטוי, וראיתי אני גיליתי אמריקה, חבר'ה. אני, שלמה המלך, ראיתי, אני גיליתי משהו פנטסטי. מה? שאור יותר טוב מחושך. וחוכמה יותר טוב משכלות, מטיפשות. אז הביאור הוא לא פשוט, אבל זה לא ככה. הביאור זה, יש שני סוגי אור. יש אור רגיל ויש אור שבא אחרי החושך. אור שבא מתוך החושך, זה אור יותר נעלה. הבעל תשובה למשל. למה מקום שבא לתשובה עומדים, צדיקים לא יכולים, גמורים לא יכולים? לא רק שהם לא עומדים, הם לא יכולים לעמוד שם. כי זה יתרון האור מן החושך. ובכן יש משל שמאיפה אנחנו רואים? מהשחור שבעין. מהישון החשוך. פה יש לבן, לא פה אנחנו, מפה. יתרון האור מן החושך. שהחושך, האור בא מן החושך, אז זה אור יותר נעלה. מה זה אצלנו? אותו דבר. כשאדם הוא שמח, בוא שימו לב, כשאדם יש לו חיים תקינים, אז הוא שמח. אבל מה? יש כלל שנקרא תענוג תמידי אינו תענוג. ובכן אדם לא שם לב שכל הזמן באמת יש לו ילדים בריאים, וברוך השם יש לו אישה וילדים, בית, מזגן, הוא נושם, הוא לא משתמש בתרופות. היינו צריכים כל הזמן לחקוד על זה. למה לא עושים את זה? כי זה שגרתי. זה הפך להיות חלק מהשגרה. לא מתבוננים בזה. לא סתם כל בוקר אנחנו אומרים בתפילה, כל הנשמה תהלל כה, כל הנשמה. שאנחנו צריכים על כל נשימה תהלל יודקה. על כל נשימה, אומרים חז"ל. היינו צריכים באמת על כל נשימה להודות להשם. אתה נושם, אתה בריא. הילדים שלך רצים בבית. קופצים בריאים. היית צריך לנשק את הקדוש ברוך כל הזמן. אבל לא. אבל אם חס ושלום פתאום, לא, 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 בוא ניקח אפילו דוגמה קטנה, לא משהו קטלני. ילד מאושפז, סתם, יש לו אינפקציה, מחפשים, זה קורה לכל משפחה שברוכת ילדים, קרה פעם שהיו מאושפזים. על שטויות. משפיעים אותך 6 ימים. מחפשים מה יש לילד, איזה חיידק שהוא קטן, איזה וירוס, לא יודעים, ואז משחררים אותך, אין לו כלום. כל הבית על הגלגלים. כל הבית על הגלגלים. האישה בבית רפואה, ואתה בבית עם הסנדוויצ'ים, אתה משתגע והולך ומחסים תחלופות, וכל הבית על הגלגלים. שחוזרים הביתה אחרי שבוע, שחררו אותך, איזה כיף לחזור הביתה. כשאתה נמצא כל הזמן בבית, אתה אפילו לא נהנה מזה. נמאס לי, נמאס לי, מה נמאס לך? אני אשים אותך בבית חולים, חודשיים, ואתה תביד למי נמאס לך. אתה תתחיל להגיד תודה. מה קורה פה? כי פה זה יתרון האור מן החושך. היות שהיית בחושך, אתה פתאום מתחיל להעריך את האור. כל עוד אתה באור, ולא חווית חוויה בלתי רצויה, אתה לא מעריך את האור. אבל כשאתה נפלת, היית בחושך, היית במצב לא טוב, עבירה או מצב כלכלי לא טוב, ופתאום צומח ישוע, וואו, פתאום אתה מתחיל להעריך את האור. יתרון האור מן החושך, אותו דבר. אדם שהתממר על העבירות שלו ושבר את המחיצה של ברזל ועכשיו הוא מרגיש שהנה חזרתי הביתה. אתם יודעים, יש באמר נפלא של הרבה הקודם, טוב ראש צדיק א', במוצאי יום כיפור, אדמור הרייץ מלובביץ', היה לו מנהג, היה מתוועד ואומר מאמר, כל מוצאי יום כיפור. זה ידוע, התוועדות של מוצאי יום כיפור של הרבי רייץ. ואמר בטוב ראש צדיק א', מאמר מאוד יפה, הדיבור המתחיל הוא ויגידו לך תעלומות חוכמה. ושם הוא שואל למה אחרי יום כיפור עושים 7 ימי הסוכות ואחרי יום כיפור שמחים ועושים מרש ורוקדים וכולנו יודעים שאחרי יום כיפור משתחרר הלב ככה ונכנסים לשמחה ושמחת בונים את הסוכה, יש שמחה. למה? אז הוא מביא משל מאוד מאוד ארוך של בן של מלך שהמלך הבחין ש... מדי פעם הוא יוצא החוצה ומתחבר לילדים לא כל כך שמתאימים. הוא מנסה להוכיח אותו, אז זה לא מתאים, את הבן של מלך, אבל הילד נגרר, 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 נגרר. וזה משל מאוד מאוד ארוך. הוא נגרר, בסוף הוא נשאר איתם, עזב את הארמון. והמלך כל כך הצטער. והילד התחיל להיות ילד רחוב. לא החליף את הבגדים שלו, הלך ברחוב, כולו מלוכלך, כמו כל ה... אבל סוף סוף הוא בן של מלך. וככה עברו ימים ושבועות וחודשים, ויום אחד הוא תפס את עצמו, הוא אומר, אבל ריבונו, אני בן של מלך. כמה בן של מלך יכול להתנהג ככה? כמה? ויות שהוא בן של מלך, ויש לו תכונות מלכיות, יש לו תכונות של מלך, בגבורה עילאית הוא תופס את עצמו, רץ לארמון, דופק בדלת, המלך פותח, והוא רואה את הבן שלו, אמנם מלוכלך כולו, אבל סוף סוף הוא רואה אותו חזר הביתה. הם מתחבקים, מתנשקים, זה 2 שמחות. האבא שמח שהבן חזר, והבן שמח שהוא חזר הביתה. ומה עושה המלך? הוא מודיע לכל המדינה, הבן חזר הביתה, יהיה עכשיו בארמון שלי 7 ימי המשתה. 7 ימים נשמח על המפגש שהבן חזר הביתה. הרבי רץ, כל המשל, מה זה הנמשל? כל השנה דם... עושה שטויות כאלו, עושה שטויות כאלו, הוא מתחחק מהמלך, יוצא מן הארמון, מתלכלך, עושה עבירות, מגיע יום כיפור, ראש השנה 10 ימי תשובה, הוא אומר, כמה אני יכול להיות מלוכלך? כמה? הרי אני בן של מלך. למה אתה מתנהג כמו זה קושי? למה? אני בן של מלך. ואז בגבורה ועילאית הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה והוא דופק באבא, תפתח לי, אבא, תפתח לי. ביום כיפור השם פותח, הבן חזר. ואז מה קורה מציון כיפור? אומר הקדוש ברוך הוא, על מנת לחגור את האירוע הזה, עכשיו הולך להיות 7 ימים של סוכות. 7 ימים של סוכות. על מה אנחנו שמחים בסוכות? שחזרנו הביתה. וזה הביאור, יתרון האור מן החושך. שאדם היה בחושך ועכשיו הוא מגיע לאור, אז הוא מעריך את האור. ויתרון החוכמה מן השכלות, שאדם היה שקוע בשכלות, בטיפשות, בדברים שאין להם שום ערך, ופתאום הוא תופס את עצמו וחוזר לדרך החוכמה, אז הוא מעריך יותר את החוכמה. אז יוצא שאחרי שאדם אמר קריאת שמע, לא רק שהוא ממשיך להיות שמח, הוא שמח עוד יותר, כי הוא מרגיש קירוב אחרי הריחוק. אז לא רק שהוא קרוב להשם, הוא היה רחוק, היה באמת בינו לבין השם מחיצה של ברזל, ועל ידי הלב נשבר. הוא שבר את המחיצה, והוא שוב נפגש עם הקדוש ברוך הוא, שוב חוזר לאביו המלך. אז לא רק שהוא שמח, זה שמחה כפול ומכופלת. כי זה יתרון האור מן החושך. זה מה שהוא אומר פה. לא רק שאתה שמח, אתה סופר שמח, כי חזרת הביתה. ואז הוא אומר, ומיקרא מלא דיברא כוסוב, אנחנו נגיד את ההסבר הזה בקצרה, שבוע הבא בעזרת השם נחזור על זה, אבל אני אגמור את הנקודותיים. כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ונדע לכל פירוש האריזל על פסוק זה. אוקיי, מה זה הפסוק הזה? זה מה ששאלו קודם, פסוק בפרשת כי תבוא. שמה תוכחות, תוכחות, תוכחות איומות ביותר. כן, ידוע שפעם אדמור האמצעי בנו של אדמור הזקן, האדמור הזקן היה בדרך כלל מי שקרא בתורה בבית מדרש, ובאותו שבת הוא לא היה, וקרא מישהו אחר. והאדמור האמצעי מאוד מאוד לקח ללב את כל התוכחות הנוראות הללו, והוא נהיה מאוד חולה. עד כדי כך שהרופא יסתפק האם הוא יוכל לצום ביום כיפורים. שאלו אותו, הרי כל שנה קוראים את הפרשה הזו, מה קרה עכשיו? הוא אומר לו, כשאבא קורא זה לא כללות, אני שומע ברכות, אבל יש תוכחות קשות שם. ומה כתוב בסוף כל התוכחות? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. אז יש את הפירוש הפשוט, יש את הפירוש של האריזל. הפירוש הפשוט הוא, למה אתה מקבל את כל הכללות הללו? כי כשהיה לך טוב בחיים, לא עבדת את השם, זלזלת. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב, מרוב כל. שאני השפעתי עליך רוב כל, נתתי לך בריאות, פרנסה והכל, אתה חגגת, לא בית כנסת, לא תפילה, לא כשרות, לא טהרת המשפחה, לא כלום. אז תשמע, אתה לא מבין בטוב? אני חנך אותך חמוד. זה הפירוש הפשוט. האריזל אומר משהו אחר. הוא אומר, אם אתה קורא את הפסוק, זה משתמע שכל הכללות זה בא לא שלא עבדת את השם, אלא שלא עבדת את השם בשמחה. אז פה האריזל אומר, ריבונו של עולם, אני מניח תפילין, שומר שבת, לומד דף היומי, הכל, בגלל שזה לא בשמחה מגיע כאלה כללות? מה עשיתי? אז יש, הרי מקודם אמרנו זוהר, שכפי שאדם מתנהג למטה, ככה הוא ממשיך מלמעלה. שמחה ממשיכה חסד, עצבות ממשיכה גבורות. זה זוהר מפורש. עכשיו שימו לב, אומר האריזל ככה, תן לכם דוגמה, אתה עכשיו בשמחה, אתה מחתן את הבת שלך, בר מצווה, אתה שמח, שתית קצת לחיים, אתה רוקד, אפילו אם בטעות אני אהיה לידך, אני אשפוך עליך כוס בירה, מה תגיד? לא נורא. למה לא נורא באמת? כי אתה שמח, כשאתה שמח אתה מוכן לסבול הרבה דברים. אפילו יש כאלו בזמן השמחה ייכנס אויב, ייכנס אחד שהוא לא דיבר איתו שנים, אבל בשמחה, שמחה פורץ גדר, הכל נופל ומחבק אותו. אבל למחרת בבוקר, הוא מתעורר, הוא עכשיו חשבונית, צריך לשלם את הקייטרים וזה, הוא כבר הולך לעבודה באוטובוס, רק תיגע בו, מה נגעת בי? מה נגעת בי? מה, צא החוצה, מה קרה? פשוט, כשאדם שמח, הוא סובל הכל. כשאדם עצוב, מתוח, בהתקפצות, הוא לא סובל שום דבר, הוא קפדן. אותו דבר כביכול למעלה. אם השם כביכול למעלה יש סיישתן של שמחה, חדווה למעלה, אז השם סולח מוחל. אם חדשון למעלה זה הפוך, יש תנועה של גבורה, יש קפדה. מי גורם לזה? אתה. כשאתה למטה שמח, אתה כביכול גורם שמחה למעלה. וכשאתה עצוב, מקובץ, כזה מתוח, אתה ממשיך מלמעלה גבורות, אתה דם מה למעלה ממך, אומר, כתוב בחסידות, דם מה למעלה ממך. כל מה שקורה בשמיים, זה הכל תלוי בך. אתה גורם מה יהיה למעלה. עכשיו שימו לב לעניין, אומר האריזל דבר מפחיד. באמת כל הכללות שכתוב שם, זה בא על העבירות. על העבירות. אלא מי? אם היינו בשמחה, למרות שעשינו עבירות, היינו ממתיקים את הדינים. והיינו פותרים את עצמנו מהעונשים החמורים. למה אתה חוטף כל כך הרבה? זה על העבירות. אבל בגלל שאתה עצוב. אם היית שמח, היית ממתיק את הדינים. שמחה ממתיקה דינים. אם היית שמח, אז למרות. אתה יודע, זה על דרך. על דרך הברדיצ'ובר אמר ילד פעם שרצת, אמרתי שאני אגיד את זה בקצרה, ושבוע הבא אנחנו נדון על זה באריכות. כן, רק רציתי לזרוק את הרעיון. אבל הברדיצ'ובר אמר שהיה פעם ילד שרצת תפוח. אבא לא רצה לתת לו. מה עשה? ילד היה חכם, לקח את, אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם בורא פרי עץ. מה אבא? זה כך. מה אני אעשה? אז הרב אומר ככה, אותו דבר. אתה אומר, הרב אומר, אם אתה מראה להשם שאתה שמח, למה? כי אתה בטוח שהוא ייתן לך טוב, אתה בטוח שהוא ימחול לך לעבירות, והשם רואה שמחה כזו, אתה דומה לילד שעשה ברכה, וכביכול לא נותן להשם אפשרות לנהוג אחרת. לא נותן. אוקיי? אז בעצם, הנקודה פה זה לא שצריך לעשות עבירות, עבירות לא צריך לעשות. אבל מה שכן צריך לדעת, שכמה שאדם שמח, הוא ממשיך חסדים מלמעלה. אדם צריך לחייך. כשאדם מחייך, אפילו אם זה מעושה. אתם יודעים, האדמו"ר הצמח צדק אמר ככה, הצדיקים שולטים על המידות שלהם. יש להם שליטה על המוחין, על המידות. הבינוני לא יכול. המקסימום שהוא יכול לשלוט זה על המחשבות שלו, הדיבור ומעשה. אז ממילא, עצוב או לא עצוב, זה מידה שבלב, אין לי שליטה על זה. אני יכול להתבונן, לנסות, למצוא סיבות, מדוע לשמוח, אבל זה עבודה, זה לא בדרך ממילא. אז אומר הצמח צדק ככה, נכון, אבל מה שכן בשליטתך, זה המחשבה, דיבור ומעשה. זה בשליטתך. אתה בעל הבית מה לחשוב, אתה בעל הבית מה לדבר, ואתה בעל הבית מה לעשות. אתה מחליט. הוא אומר ככה, כשאתה מרגיש שאתה עצוב, תתחיל לחשוב רק מחשבות שמחות. תחשוב שמחות. יש לי ילדים, יש לי בריאה, אני נושם. תתחיל לדבר רק על דברים חיובים, דברים משמחים. ותתחיל לעשות בגוף תנועות כמו אדם שמח. ואז מה יקרה? היות שאתה חושב דברים טובים, מדבר דברים טובים, ועושה תנועות בגוף שמקחינות שמחה, בסוף זה יתחיל להשפיע גם על הנפש שלך. כי אחרי המעשים נגררים הלבבות. אז לכל הפחות, תראה דוגמה של שמחה. תראה דוגמה של שמחה. ושוב, זה קשה, אבל זו העבודה. עבדו את השם בשמחה. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא, קצת נחדד את הנקודה הזו, ונמשיך הלאה.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.